כן, אמרנו, יש כאן עוד, בעצם, עוד שלב בהמלכת שאול ארוכה, שהיא על ידי מלחמה. המלחמה הזאת בעיקרה, כמו שאני גם היום, היא לא המלחמתיות שבה, אלא האמירה שבה. ולכן יש כאן אתגר גדול לשאול, יש כאן ערעור בוטה, כבוד ישראל על ידי נחש, מלך בני עמון. יופי! ואז רואים את הבעיה של מצבנו, וכבר מתגלה הקושי. א', בעובדה שהמשלחת של אנשי אבש גלעד, דיברנו על אבש גלעד, ונחזור על זה שוב, היא אפילו לא עולה בדעתה ללכת לשאול, כי הם לא מכירים בו עדיין כמלך בכלל. אלא וחס דה השם, מגלגלים להשגחה אלוקית שהגיע לגבעת שאול. כשמגיעים לשם, מדברים איתם, כולם בוכים, פתאום מגיע ידידנו שאול, המלך ישראל. אחרי הבקר, הוא מתעצבן, מאחר פה מאוד. והוא נוקט שיטת גיוס שהיא כבר בעיה שנייה. אחרי הבעיה הראשונה שהתגלתה בחולשה של הקראת שאול, והבכי, ורפיון ידיים, נגלה עוד בעיה, והיא שבקום לגייס, בכיף. הוא לוקח צמד בקר, חותך אותו לנתחים, שלח בכל גבול ישראל. מי שלי יעבור, שימו לב, לנצח אחרי שאול ואחרי שמואל. אומר כאן הרד"ק, למה אומר אחרי שמואל? הוא יודע שלא, כולם יבואו בגללו. גם כשהוא כבר נוקט בשיטת גיוס, ונחזור עליה עוד שנייה, לבעייתיות שלה, הוא אומר, יצא אחרי שאול, ואחרי שמואל, אני אומר, בן אדם יקר, מאיזשהו שבט בארץ, אם אתה לא נראה לי שאתה תזוז בגללי, אז תבוא בגלל שמואל הנביא, מה אכפת לך? שמואל אתה מכיר, מכיר, מכיר בו, מכיר בו, אז תבוא בגלל שמואל, תעזוב. הוא מבין שהוא לא יכול עדיין לשדל, אני. בסדר, כי זה המלאכת שאול. אבל אני חזור לדבר עצמו. קודם כל, שיטת הגיוס הזאת מעבר לתור כאן חז"ל אומרים במספר 4, יש שם רשימת דברים שהשם אומר לדוד, אל תזלזל בשאול, כן. אז אחד מהם, לא, סליחה, חמש, 4 ו-5 בעצם. שאול מפקיר נכסיו היה. כן, יופי. וגם מספר 5 אותו דבר, 12 מידות טובות, איש רציני. שמינית, מבזבז ממונו. צמד בקר, שלא. עכשיו, המעניין הוא בעסק הזה, שזה מופיע עוד פעם דבר כזה בתנ"ך. צמד בקר מופיע בכל התנ"ך פעמיים. הוא רוצה משהו ביוב שמשהו לא קשור לעניין. כל היום הזה בחד מי אמר שהיה איש כזה. אבל במלכים, עם אלישע, לא נכון? תראו, אלישע זה יוצא במלכים א' פרק ב'. זוכרים איך שאלישע הלך אחר אליהו? אז הוא בא, כן, הוא בא אליו וזרק את הדרת, נכון? הוא, הופ, אמר, אני הולך. הוא בא, כן, אה? חורש בצמד בקר, 12 בזדים, הוא 12, ויעזוב את הבקר, בקר צמד בקר, ויזבחר, והלך. אם כן, אלישע, כשמחליט ללכת להיצמד לאליהו, באמת, התלמיד הכי מובהק שהיה בתנ"ך. אז הוא גם כן לוקח צמד בקר. הנה הוא מקריב צמד בקר. הוא זובח אותו כדי ללכת עם אליהו. בסדר, שם זה הרבה יותר נראה. קודם כל זה עניין פרטי. זה עניין כללי, אבל עניין של אדם ואדם. באמת, שם זה הוא זובח אותו להשם. פה לנתח לנתחים, לשלוח לכל ישראל. ולהגיד מי שלא יוצא, ככה יעשה לבקרו. וואי, ויפול פחד השם על העם. פחד השם. פחד השם כתוב בתנ"ך. עוד פעם, בישעיהו, בפרק ב' שם כתוב לעתיד עבור, פחד השם מגאונו, פחד השם מגאונו על העולם, ודאי, פחד השם. פחד השם שנוצר בגלל שמאיימים עליהם שמי שלא יעשה, ייקחו את כל הצון של יסודו כאילו חתיכות. זה מאוד לא מרשים. זה מאוד מאוד הרגשה קשה. אמנם יצאו כאיש אחד, וואי, איזה יופי. לכאורה זה פילי פלאים, נכון? טוב, אז השיטת גיוס תגיד לו כזאת מרשימה, אבל התוצאה נחמדה מאוד, איש אחד. אבל גם זה ביטוי אומלל. איפה יצאו איש אחד בעם ישראל? פילגש בגבעה. שם כתוב איש אחד. וזה לא סתם הנביא כותב את זה. יש כל מיני מצבים שעם ישראל יוצא כאיש אחד, אבל השאלה איך הוא יוצא, זאת אומרת, איש אחד לא מספיק להתפעל מאיש אחד. חז"ל דיברו על זה למדרש המפורסם במתן תורה, איש אחד בלב אחד, אבל זה חז"ל, כן. במקור של הביטוי בתנ"ך. אז באמת זה ביטוי מרשים, חז"ל לא לקחם סתם לקחו את זה. אבל השאלה איך נוצר הביטוי הזה. לא מספיק להגיד, יעצו כאיש אחד. למה? אם מתוך דביקות פנימית, אידיאליסטיות, אחדות, או מתוך פחד, טראומה, קטסטרופה, בלג שבגבע התכוונתי. זה המצב. טוב, שאול מגיע. עכשיו, קיצור, הנביא כאן עושה הכל קצר, כן? פסוק ח', מגיעים כולם. כאיש אחד. בואו נראה כמה מגיעים. יפקדם בבזק. ובני ישראל 300,000, יש יהודה 30,000. טוב, רק על המספר, קודם כל, הערה קצרה. שני הערות, ואחר כך נגיע להפקדם בבזק. הערה ראשונה, 330,000, עוד לא הגיע לפלג שבגבעה. הקטסטרופה של פלג שבגבעה הצליחה יותר מאשר שאול, באיום שלו, שם 400,000. טוב, אני לא עושה תחרות בין אנשים, אבל זה מעניין. לא הגיע, יעני אם שאול יגיד, תראה אותי! כמה הבאתי, יגידו לו, אז מה? פלג שבגבעה יותר. כי לא בודקים את גודל העניין לפי מספר, אלא לפי, אמרתי קודם, מה מתרחש פה. איזה תהליך שעם ישראל פועל כעם, צריך להיות שיפעל כעם, מה יעניין אותו? זה הכי חשוב. מה מגלה, מה מבין, זה העיקר, זה עם, תודה של עם. טוב, דבר שני, ודאי, החלוקה הקבועה עדיין קבועה, איש יהודה, איש ישראל. זה לא פלא, כי זה המצב. עד דוד המלך זה המצב. וגם אחרי דוד המלך, תלב שלום, עוד פעם יקפוץ הקפיץ הזה, כי זה קפיץ תרוך כל הזמן עד שהגיע המשיח. כל הזמן. כל הזמן, אמרתי ספר הזה, כל הזמן נראה את זה, המתח הזה לא יעזור אותנו אף פעם. האמת היא, מבחינת האיש יהודה לא מרשים כאן, שמתם לב, 30,000 איש, יהודה הוא תופס באחוז בעם ישראל יותר מאשר 10%. תסתכלו בספר, בפרשת השבוע שלנו, תקראו, הרבה יותר מ-10%. לא חשוב. הלאה. אז, רגע, אם כן, עכשיו יפקדם בבזק. עכשיו נראה, זה משנה מדרש החז"ל. יפקדם בבזק. תראו, מספר 6 ו-7. מפקד. עושה שאול מפקד לצבא שלו, וכאן חז"ל התייחסו למפקד שלו. בשני מקומות. בגמרא ביומא, שם כתוב שהיו עושים, לכהנים הגדולים היו מוציאים מצנפת, אצבע, שלא לספור אנשים. אז שם בגמרא דנה באיסור ספירת אנשים. אומרת הגמרא, מסייע לרבי יצחק, דאמר אסור למנות את ישראל, אפילו דבר מצווה. דכתיב, לכאורה, מה זה דכתיב? פרשת קדיסה, לא? לא. חז"ל בוחרים ללמוד איסור לא מפרשת קדיסה. עכשיו כתוב פרש, קדיסה ולקחו איש כופר נפשו על השם. כל אותם. לא. דכתיב יפקדם בבזק. כלומר, הגמרא מביאה מקור שאסור לספור אנשים מכאן. מה זה בבזק? אומרת הגמרא, הגמרא מסבירה. מה הגמרא מבינה? בזק, בזק זה חרסים. כל אחד נתן חרס, ספרו את החרסים, יצא 330,000. אומרת הגמרא מתקיף לרב אשי, מי מאי דאי בזק דשמי דמבזקו, חרסים. אולי דילמד דשם מקום כמו אדוני בזק. הגמרא נשארת בספק. אם מפקדם בבזק זה אכן חרסים שהוא ספר אותם כי אסור לספור את ישראל, או מקום, אומרת הגמרא, אף את פיכן עדיין שאול לא מקור, מאחר. פרק ט"ו לפנינו, יפקדם בטלאים. במלחמת עמלק, עוד שני פרקים.
איזה מין הוכחה זאת, הרי זה דרש מתוך נביא, כאילו...
לא, טלאים זה פרשור, לקח את כל אחד טלה.
כן, אבל למה בחרו ללמוד את זה דווקא מכאן, ולא מקיטיסה, שזה הרבה יותר חזק?
זה מה שמעתי, שאלה טובה, נחזור עליה עוד מעט. וכן, כאן בגמרא ביומא, משתמשים בדבר הזה כמקור שרואים כאן, זה לא לימוד הלכה, זה לימוד גילוי מילתא, כן, כן, זה נקרא, כן, הנביא, הרבה פעמים, הנביא מגלים לנו מה ההלכה של התורה, זה בסדר. הנביא מגלה לנו, שאול מגלה לנו, שאסור למנות אנשים. עכשיו נראה את המדרש. אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, זה תחילת ספר במדבר. אומר את המדרש, בעשרה מקמות נמנו ישראל. אחד בלעתם למצרים 70 נפש, אחד בעלייתם, לא כתוב את זה בתורה, אבל ככה מסתבר, כתוב שכמה אנשים נסעו שם, לרמסי סוכות ה-600,000 רגלי, אז כנראה שספרו, אחרי ידעו. אחרי ידעו כמה ספרו, רוח הקודש, לא משנה, נגיד שספרו. ביציאת מצרים. אחד מימי מסע עגל כתיסה, המניין הגדול. בשניים, לא זמין, זה עדיין כתיסה, ואז שניים בחומש הפיקודים, כן, בעשיית המשכן ובחומש הפיקודים. אחד בדגלים ואחד בחילוק הארץ, אצלנו פרשת השבוע. בשניים מימי שאול, מפקדים בטלאים ומפקדים בבזק. אומרת הגמרא, המדרש דבר מעניין, מוזר קצת הייתי אומר. כד אינון עתירין באילין עם ראיה, כשהם עשירים אז באותם טלאים, כשהם עניים מסכינין בבזקה. אז זה מעניין היסטורית הדבר הזה, כי בין זה לזה עברו כמה חודשים. אין הרבה זמן בין המלחמה הזאת למלחמת המלך, זה חודשים ספורים, אם בכלל. אני תוך כמה חודשים היה איזו אינפלציה בעם ישראל, לא, ההפך, היה רווחה ממונית, אינפלציה, כן. ונעשו עשירים. פה, מלחמת בני עמון, נותנים חתיכת חרס, ופתאום איזה מהפך כלכלי עצום, עם ישראל נעשה עשיר, ולוקחים טלאי טוב, לא חשוב. אומרת המדרש, אחד בימי דוד, תהיה דוד מספר זה וזה, סיפור מסובך ביותר. מגפה, זוכרים סוף שמואל, ואחד בימי, כן, אני אומר לה מפקד עם, לא חשוב לנו, כנס לדבר לנו גאה לנו, בימי עזרה, ואחד לעתיד לבוא. הוא דבר יפה. 10 פעמים שניים אצל שאול. שההיסטוריה שמתחילה מיציאת מצרים, בירידה למצרים, ברשימה שסוקרת מירידה למצרים עד עתיד לבוא, אז 2 מתוך 10, 20 אחוז, סליחה, זה בתוך שנתיים. שאול מלך שנתיים אחרי זה משהו כזה. פלא גדול. חזר אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא אומר, חזל לומדים, שמתוך 10 מפקדים שעברו עלינו מירידה למצרים עד המשיח, שזה כמה אלפי שנים, מי שלא יודע, 2 מתוכם התנקזו בשנתיים. מעניין. עניין מיוחד, שזה חוזר לשאלה שאמרת, למה שיארת, ששאול הוא מיוחד ממפקד. הוא מיוחד ממפקד, ומפקדיו הם נכנסו לרשימה סופר היסטורית, היפר היסטורית. דבר שני רבותיי, יש בדל עצום מן המפקדים. כולם מנו את עם ישראל, פה מנו את החיילים של שאול, זה הכל. זה מפקד צבאי, זה לא מפקד לאומי. דוד מפקד לאומי. פרשת פנחס לאומי, כתיסה לאומי, במדבר לאומי. פה זה לא, זה כולו, 400,000-300,000 אנשים, זה לא כל עם ישראל כמובן. מה ראו חז"ל? לדבר על מפקדי שאול שהם לכאורה צבאיים ולא לאומיים ולהפוך אותם ל-20% ממפקדי האומה כולה בכל ההיסטוריה שלה, מה יש כאן? ולקחו את זה עוד צעד קדימה ואמרו, זה המקור, זה הגילוי המרכזי שלא סופרים אנשים. כנראה שהאמירה של חז"ל היא כזאת, אני חושב. שאול לא עובר על הלכה באמת, הנה טובה. דוד דווקא כן עבר על הלכה, בסוף הספר. לכן היה מגפה. אבל למה יש מגפה? למה יש מגפה שמונים את ישראל? אז דיברנו על זה פעם, אני חושב. למה מחצית השקל? למה מחצית השקל? למה המניין שולט בעין הרע? כמו שאומר, אני אומר אסיף. למה? בגלל שהמניין מבליט את הפרטים. עין הרע זה ניתוק של חלקיות מהטוב הכללי. עין הרע, בילה. דיברנו על זה שמה שבר פרשת בילה. בלק על המבט המפורד שלו, נכון? ידע את הרגע שהשם מקלל, זוכרים? המניין שולט בעין הרע, כמניין מבליט את הפרטים וגורם חולשה בהופעת הגודל האלוקי שבפרטים, עין הרע. לכן אסור לספור. ולכן מחצית השקל. אבל העניין העיקרי זה לא איך סופרים, אלא מה יש במספר. העניין העיקרי במפקדים הוא לא הצד ההלכתי. הצד ההלכתי הוא ביטוי של צד רעיוני. הרעיון הוא מחצית השקל, אתה רק חצי, עין הרע, כלל ופרט, זה העיקר. שאול, בצד הדתי הוא בסדר, בצד הדתי, בצד הלאומי, לא כל כך. כי אני רוצה שכאן נכנסים משהו, להילבט לנו כל עם שאול, הוא מאוד דתי, שאול. מאוד מקפיד על הלכה, מאוד מקפיד. אבל את הרוח של הלכה, את המגמה, את הרעיון האלוקי שבתוכו הוא לא תמיד מצליח להגיע אליו. לא, זה לא בגללו, תעזבו אותו, זה לא כן. בגלל שעם ישראל במצב קשה. שאול, פה, קודם כל האמירה שהוא ספח פעמיים, הוא סופר פעמיים, הוא סופר, הוא מפריט, הוא עושה, אמרתי, זה, חזן מחדדים את זה, כי אני אומר שוב, לקחו מפקדים של צבא בכנס ברשימה. יכלו לדלג על זה בכלל, הרי זה לא מפקדים דומים. חזן רוצה להגיד שהמספרים שמספרים אותנו צריכים לספור. מספר זה מסוכן, מספר זה מבליט פרט, ושאול פעמיים ספר. הבליט פרט, היה מפורט, היה הפרטת העם. וזה כל הספר נראה את זה, כל שמואל א' זה. ולכן זה קורה מתחיל כבר פה. איך שהוא נעשה המלך, הוא זוכה להימנות למפקד הלאומי שלנו. כלומר, בבעייתיות הזאת, במתח בין הפרט לכלל, שזה תפקידו של מלך, המפקד הוא צעד קשה בזה. הוא צעד מסוכן, עין הרע. לכן חזד בחרו להגיד, הוא אחד מהמפקדים, שניים מהמפקדים. ולהדגיש, הוא מאוד מקפיד על הדין. אבל הוא פעמיים סופר. דוד ספר רק פעם אחת, שלמה אף פעם, הוא סופר, עוד פעם, אני אומר, הוא סופר פעמיים בעצם בסדר, כי הוא רוצה לצאת למלחמה, כמו שעושים מספרי ברזל בכל מחלקה. אבל חז"ל שם אותו במספר, כי מבחינה רעיונית, תבינו שזה שהוא סופר את הצבא, הוא מיוחד בספירה, שזה הפרטה, שזה מסוכן. אמנם הוא פותר את הבעיה ההלכתית, מקפיד מאוד שלא יהיה ספירת אנשים, אבל האם הוא מקפיד גם על מה שזה אמור לבטא? זה עיקר הבעיה, וזה נראה בהמשך שלא כל כך. כבר אמרנו קודם, אנחנו גייס את כולם, זה לא נקרא הכללה, זה הפרטה גדולה מאוד. להפחיד שיהרסו לך את הבקר, זה לא הכללה, זה הפרטה גדולה. טוב, אז בואו נראה מה קורה בהמשך הסיפור. ואמרו המלכים הבאים, כה תאמרו לאנשי יבש, לאיש יבש. גלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. מחר בבוקר הכל מסתדר, תראו איזה הבטחה, נו איזה, מחר בבוקר הכל מסתדר. ויבוא המלאכים ויגידו אנשי יבש וישמחו. אמרו אנשי יבש, מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. אם לא הספיק מה שאמרנו קודם, קיבלנו עוד ביטוי קשה. אמרנו כל התחלת העסק זה החרפה, החרפה, להראות ששאול צריך להבין. המלחמות שאתה נלחם בעם ישראל זה כבוד האומה, זה כבוד ישראל, זה האתגר המרכזי שלך. וכאן הנביא חידד את זה, בהתחלה זה התחיל בחרפה, לכרות ברית ולהתמסר, חרפה על ישראל, אין מושיע. ועכשיו הוא ממשיך ומחדד את זה, שאנשי יבש אומרים לאנשי, מחר תעשו לנו כטוב בעיניכם. מתי עשו דבר כזה? מתי עשו למישהו כטוב בעיניכם? שלוש פעמים. סדום ולנש בגבעה. הראשון, שרה באגר. עשית לה כתוב, עשילה, כתוב בעינייך. שלוש פעמים נאמר, תעשה לי לך כתוב בעיניך. יעני, מה שאתה רוצה תעשה לי. לא לחיוב כמובן. אברהם לשרה, שפחה. היא ברכה בסוף. זה מה שעצה. ופלגת בגבעה, וסדום שזה יש שם מקבילות. מדהימות, כולם יודעים, זה הקבלות מטורפות שם. זה אותו דבר. אם כן, ככה, זה המצב העלוב, עלוב, 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 של יבש גלעד, של מול זה שאול צריך לא בודי לכם. הוא אמור להבין מזה מה הרעיון, מה המגמה של המלחמה, יותר מאשר מה, מה, מה העניין הטכני שלה. עכשיו בוא נראה מה קורה באמת. אומר הנביא, שימו לפסוק יוד א', פסוק אחד בלבד למלחמה. שמתם לב? אחד בלבד. דרגה מלחמת המלאק, אותו דבר. עצור מלחמת המלאק, פרק שלם, כמה זמן מלחמה? בוא תסתכלו, פסוק אחד. פרק בדבר. אחד. פרק בדבר מלחמת המלאק, יש כאן כמה פסוקים סך הכל. כמה פסוקים יש שם? הרבה. כמה פסוקים יש שם? 35, בסדר. מלחמה? תסתכלו, פסוק זין. ויח שאול את המלאכי, בחבלה, בחשוב, ברם יצא. פחות משתי שורות. קצר וקולע. זה בסדר גמור, אבל מה יוצא שאול? הוא גנרל מצוין שאול. המלאכי, הוא גמר אותו ב4-5 מילים. 35 פסוקים, פסוק קצרצר אחד, טוק 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 נגמר. כי זה מה שאני רוצה לראות. אין לשאול בעיה בצד המעשי. אין לו, הוא יודע לעבוד. הוא מצביע טוב. אבל זה לא מה שקובע בעם ישראל. הנה בעמלק, הנביא חידד את זה, טיקטוק מתוקטק של המתוקטקים. ויח, שאול, את עמלק, בחבלה, עד ברנצם, גמר את עמלק. אין שתי שורות שם, שורה אחת. אבל 35 פסוקים, מה אמרו לו? מה הוא חשב? מה הוא לא הבין? מה הוא לא עשה? איך הוא מתווכח? איך שמואל דיבר איתו? או, סיפור שלם. וגם פה זה המסר. עיקר העניין פה זה לא המלחמה. המלחמה היא דבר קל בקטע הזה. לא מזלזל במלחמה עוד בדי. אבל לענייננו, כתוב הנביא אומר, ויעזם שאול את העם שלושה ראשים ויבוא בתוך המחנה וישמור את הבוקר ויקרו את המועד עד חום היום ויהיה נשרים נפוצו לשום אחד, נגמר. צ'וק צ'וק. פילי פלוי. אבל החידוד הזה שהנביא עושה שם יותר מאשר פה, כמובן שם זה ממש יחס של אחד למאה אולי, מצד מספר המינים. החידוד הזה אומר לנו שזה המסר כאן. הבעיה איננה איך להילחם. הרוח, אחדות, אידיאולוגיה, האומה. אז טוב, אז בוא נראה מה כתוב בפסוק הזה, כמה מילים. בתוך המחנה. קודם כל הביטים לפני כאן, השמורת הבוקר, נשאר עד אחד, מזכיר את מה? בקעת ים סוף. שמורת הבוקר כתוב פעמיים בכל התנך, פה ובקעת ים סוף. ונשאר עד אחד כתוב פה, ים סוף וגם בסיסרה. עד אחד, דבורה וסיסרה. כן, הנביא מחבר את המלחמה הזאת בצד העוצמה שבה, התפארת שבה, לקראת ים סוף ולמלחמת סיסרה. שתי מלחמות שמחוברות לשירת דבורה, שירת הים, זה ההפטרה של שירת הים. לא סתם יש שירה פה ושירה פה, כי יש הרבה הרבה מקבילות ביניהם, ים סוף, ים קישון, יש הרבה הרבה חזד, השוות. אז פה הנביא במילים שלו, בצד גודל הניצחון ועוצמת הניצחון, משתמש בביטויים שמחברים אותנו אל קריאת ים סוף, שמורת הבוקר, ואל סיסרה, נשאר עד אחד, נשאר שתיים אחד, נשאר שלושה אחד, יופי מסוים. יופי. אבל ביטוי אחד מעניין יש כאן. הוא אומר, בתוך המחנה. איזה תוך המחנה של מי? של מי תוך המחנה? שלהם, של המונים, לא? אבל תוך המחנה זה שלנו, תסלחו לי. תוך המחנה כתוב בתורה, בתנך, עוד פעמיים בפרשת כי תצא, לא יבוא אל תוך המחנה, מקרה לילה. תוך המחנה זה קדושת ישראל, הרי זה פסוקי קדושת ישראל. יש לו, כן, כתוב בספר פרשת כי תצא. יש שאלו אותו מקרה לילה, יצא לא יבוא אל תוך המחנה, את ערב חץ ברם, יבוא אל תוך המחנה. תוך המחנה, ביטוי בתנך שהופיע רק לברר איך נכנסים למחנה ישראל. לא יודע מה זה אומר שהביטוי הזה מופיע כאן עליהם. קצת בלבול. תוך המחנה עבר פתאום מצד שני. בסדר, הוא נלחם מהם, אני לא אומר שהוא מוותר להם. אבל זה שתוך המחנה שבמקורו נכתב על תוך המחנה ישראל, בקדושתו של המחנה ישראל, משתמשים פה כדי לתאר את המחנה שלהם, זה גם קצת עושה רגשה לא נעימה, אבל בסדר. יופי. אז מה קורה? מה שהיה אמור לקרות? אחרי ששאול פועל, בנחרצות, ואכן נחסל וגומר על המקום את כל ההמונים האלו. גמרנו, נגמר הסיפור. תשועה אמיתית, טוטלית, לכל יבש גלעד. אז התוצאה המוניקובה קורית. בוא נראה איך היא קורית. אם כן, אמרנו זה המלאכת שאול, נכון? אז עכשיו אמור להיות תגובה ששאול יתקדם מהמלאכתו. הרי זה אמרנו, המלאכה ארוכה, כי זה קשה. עד שתודעה לאומית תיווצר. אז עכשיו אחרי המלחמה אנחנו אמורים להתקדם. בוא נראה איך מתקדמים. מה עשתה המלחמה, הגבורה, המתמסרות, הטקטוק של שאול לבניין מעמדו המלכותי. בוא נראה. פסוק י"ב. ויאמר העם אל שמואל, מי יאמר שאול ימלוך עלינו אותו אנשים ונים איתם? מה אתם אומרים על ההצעה הזאת? ממש פילי פילי, מה? איך מגיב עם שמתלהב ממלכו? הייתי מצפה שיגידו, די, כולם מקבלים את שאול, נאמנים לשאול, מאמינים לשאול. בוא נראה כמה אנשים עכשיו. מעצבנים. זו הרגשה לא טובה. מה עוד? שהביטוי בנו אנשים ונימיתם, כתוב אופו, בדגש בגיבה. כתוב אותו דבר, תסתכלו שם. נימיתם. כתוב בספר שופטים פרק פסוק י"ג, רק שם. כתוב שם ככה ששמעו על כל הבלגן הזה ששיר פלגש בגבעה, עשו על שם בנימין. ותתנו את האנשים בני הבליעל אשר בגבעה ונימיתם. זה מה שביקשו משלחת השבטים מבנימין שלא רוצה לשמוע עליהם, ויצא מלחמת אחים. זה נורא. שמה זוועת עולם, קטסטרופה לאומית, שפלות עם. אז השבטים אומרים, תביא את החוליגנים להרוג אותם. ככה מרגישים פה אנשים. אין פה תחושת רוממות. זה לא רוממות, זה לא ככה עם אמור להגיב כשהוא מתלהב מהמלך שלו. זה לגיטימי, באמת, לרצות להרוג מי שמעצבן. בסדר, מותר לרצות את זה. אני אמרתי שזה לא ברמה משפטית, האנושית, אני לא אומר שאני לא מבין את זה. אבל זה רושם קשה. זה רושם קשה שבזה מתבטא ההתלהגות של עם ישראל משאול המלך. מי אמר להם לא חנינה? בוא נרוג אותם. למה נרוג? למה נרוג? מקובל לעשות חנינה כשיש איזה ניצחון של עם. סליחה, ויתור, פיוס, כך עושים. נתפייס. הייתי אומר, תביא אותם הלאה, בוא נראה אותם עכשיו מדברים. נו, אתה אמרת, תבקשו סליחה משאול. טוב, סליחה אדוני, לא יאמנו בך. למה לא ככה, מה רע? סליחה. תביאו את האנשים שזלזלו בשאול, יעמדו פה, יגידו, אנחנו טעינו, זלזלנו לשווא ופילי פלואים. הרבה יותר נראה לי הגיוני מאשר להרוג אותם. לא הורגים אותם, תדאגו בסדר. אבל זה מה שעם אומר. וגם הביטוי ויאמר העם. הוא הביטוי נפלא, לא? אבל תנ"ך זה לא כל כך נפלא. ונראה מה קורה כאן. שימו לב מה קורה עם הרכבי אברהם. נעשה סקירה היסטורית. הראשון, פילי פלואים. סוף יהושע, יש פרק עבדה לי, לשון נתן נאום סיכום על עם ישראל. ותחליטו מה אתם רוצים, פרק עבדה לי, פסוק כפה לי, עצום. מה אתם רוצים לעבוד? מה תעבדו? ויאמר העם, לא, את השם נעבוד. כן, ברית נפלאה שיהושע מצליח להוביל את עם ישראל בסוף ימיו. יאמר העם, עובדים את השם. טוב. פעם הבאה, פרק הקודם. אגב, שאול בנביאים. זלזול במלך. פעם הזאת, יען לי תמיכה במלך, נכון? לאן זה ייקח אותנו? היא אומר עם פעם הבאה, י' פסוק ממה, סגור שם. לאן נגיע מככה שעם מדבר? ויאמר העם היונתן ימות. הסיפור מי שלא זוכר. מלחמת פלישתים הראשונה שלו, שאול, החליט החלטה אומללה, שלא אני אמרתי את זה, יונתן אמר את זה, אחר אבי את הארץ. ככה יונתן מגדיר את החלטה של אבא שלו. אסר על אנשים לאכול כל היום כלום. ויונתן מסביר את זה. מה זה לא אוכלים במלחמה? במלחמה צריכים לאכול, צריכים להילחם. הוא דתי, חזק, אמרתי לכם. ואז מגלים שהעסק קצת מתפקשש. הורים יתומים, יונתן אחת. פרשול, אני רוצה לרוג את יונתן. כי הוא עבר על ההכפורה הדתית שלי. היא אמרה, מה? תרוג את יונתן על ידי המלך, מה קרה לך? הבנתם לאן הגענו? ויאמר העם הראשון. יהושע זה פילי פלואי. אחרי זה מתחיל שאול. הראשון של שאול, שאול בנביא. שני של שאול, נרוג את מי שאול מעצבן. השלישי של שאול, מה תרוג את יונתן, אדוני? מה פתאום לרוג אותו? והרביעי של שאול, תסתכלו. פרק י"ז, פסוק כ"ז. רמת גוליית, שלישתים השנייה של שאול, שם כתוב, כשמגיע דוד לשטח, יאמר לו העם, הדבר הזה למה הוא כעשה לששר יקר? אני אצל שתי מילים על הדבר הזה. פרק בזיין שם, פרק של גוליית, דוד מגיע לשטח, והנביא עושה כאן עימות נפלא, בין איפה הוא נמצא, איפה הם נמצאים. מה אומרים לכולם? תראו את האיש הזה, מי שהורג אותו, מקבל את הבת של המלך. דוד אומר להם, מה הוא מקבל מי שהורג את המחרף הזה, את המקלל הזה, את האויב הזה? מה, הבת של מלך צריכים פה? מה, אתם מתביישים? בת של מלך? כסף? מה? עושר, עושר, עושר. דוד מציג שם את החידלון של הגאווה הלאומית של שאול. זה פרק בית זין, זה נורא, נורא חזק שם. הוא אומר, עם, יקבלו את הבת של המלך. זה הסיפור. גם ביום הרעם, גם לא רק שההצעה היא מבישה, נרוג את האנשים שמעצבנים. קודם נעודד אותם, נחבק אותם, נחפר אותם, לא, נרוג אותם. גם בביתו ויאמר העם, הנביא רומז כאן, זה תהליך. אצל יהושע זה הפילפלוי. אבל משם, שאול יש לו 4 פעמים ויאמר העם. פעם, מי זה שאול? פעם נרוג אנשים, פעם יונתן ימות, פעם הצעות מגונות. זה שאול, העם מדבר איתו 4 פעמים ויאמר העם. טוב, ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה. שאול, מה, לא, שאול בסדר, בחור טוב, לא רוצה להרוג אנשים. לא יומת איש ביום הזה, כי היום הזה עשה שם תשועה לישראל. לא הורגים אנשים פה, לא. אומר שאול, לא יומת איש, לא רוצה להרוג אף אחד. כל הכבוד לו. בסדר. אבל אני מאוד פעם, שתבינו, הנביא אומר את זה, הנביא, העם מציע את זה, כי העם לא מבין. אין כאן את הבשילות המדרשת לקמת המלכות. זה ראינו בפרק ט' כבר חלק את הכל. זה בא לידי ביטוי, זה יבוא לידי ביטוי כל הספר הזה שמואל א'. טוב, אז מה קורה? שמואל מתעורר. שמואל מגיע, לא מתעורר, שמואל. אז אחרי שברוך השם, עם ישראל נגיד, הבין מזי שאול. אז שמואל בוא, ננצל את ההזדמנות, ונעשה חידוש המלוכה. אמר שמואל אל העם, הלכו מנחה, גלגל נחדש שם המלוכה. בוא נראה מה כתוב כאן בספר, בפסוקים האחרונים של הפרק. אחרי שהתקדמנו, לא מי יודע מה מרשים, אבל התקדמנו, ושאול עשה הצגת תכלית, והעם מכיר פורמלית בכוח שלו, ונכון פורמלית לקבל את מלכותו. אז שמואל אמר, טוב, אפשר להמשיך עליו. שמואל מבין שאפשר להתקדם אל חידוש המלוכה. לכו ונלכה גלגד ונחדש שם המלוכה. עכשיו לכו ונלכה, לפי עוד פעמיים בתנך, פעם אחת היינו כבר פה לפני זה, נכון? לכו ונלכה עד הרועה, זוכרים את זה? אז לכו ונלכה זה ביטוי חשוב, איך אני יודע שהוא חשוב? כי שלום מקבץ, כתב את זה בנך דודי. קד שבת לכו ונלכה. ואחרון לכו ונלכה זה באור השם, בית יעקב, ישעיהו. שמואל אומר דברים. עם ישראל, לכו ונלכה גלגד. ונחדש המלוכה. הנה. עכשיו אפשר להגיע לחידוש המלוכה. חדשנות. חדש. חודש. חודש, חודש, חודש. בואו ניצור חידוש. אני יודע שאתם קצת מבולבלים. ואני אפילו קסתי אליכם שם. והשם הסכים איתי, אבל טוב. יש בסיס מינימלי. חבר'ה, בואו נעשה משהו, טקס חשוב. נחדש את המלוכה. הולכים לגלגל. אומר הנביא. חו כל עם הגלגל. וימליכו שם את שאול לפני השם. מילה והמלוכי מילה לא טובה. לא טובה בכלל. כל המלאכות שבספר מלאכים, זה מלאכים לא פשוטים. מרידות, מהפכות, בלגן. למה צריכים להמליך אנשים? מי ממליך את המלאכים? בוא נשאול למה ממליך לכם, לא. שם ממליך. יכולה תגיד את זה יפה מאוד, נכון? אתם צודקים, כי זה, עקרוני זה טוב, כי עם ישראל, ברוך השם, מבין שיש כאן מלך. לעומת ביזוי שעשו לו האנשי בליעל. ולעומת שיבש גלעד אפילו לא הלכו לדבר איתו. בסדר, אני מסכים. לכן שמואל אומר נחדש את המלוכה. שמואל אומר, אבל הביטוי שהנביא משתמש, אנחנו לומדים רק אנחנו עושים השוואות, כדי להבין מה הנביא אומר לנו. הנביא אמר לנו, וילכו כל העם לגלגל. וימליכו את שאול לפני השם. צריכים להמליך אותו. זה לא ממש פאר תפארת ישראל. זה לא ממש הופעת נצח ישראל הגדול. כי זה קשה, כי זה ממליכים אותו. העם ממליך אותו. העם ממליך אותו. למה זה ככה? אני לא יודע למה זה ככה. אני רק אומר שזה שבנביאים שלנו, המלאכה של אנשים, היא הופיעה רק במקומות מסובכים, לא בספר מלאכים. זה אומר לנו שככה הנביא מדבר, זה מה שמספיק. אני אומר, זה הביטוי, הנביא משתמש בביטוי. כותב פה ופה אותו דבר, אנחנו לומדים את זה כמו שעושים בתורה. הוא אומר אותו ביטוי כמו שם, זה דומה קצת לשם. כי למה להמליך אדם? אנשים. מי ממליך אדם? אלוקים ממליך אדם, מושכים אותו. את דוד לא המליכו. משכו אותו עוד פעם בסדר. קיבלו אותו. התלהבו ממנו, לא המליכו אותו. הביטוי בהמליכו הוא ביטוי שמרמז לתהליך שיש בו חסרון. הוא מגלה חולשה, הוא מגלה קושי. ככה אני לומד מהתנך, לא מהסברה של ראש שלי. מהשוואה שאני עושה במילים, והמליכו. אתם המליכו בסדר. אבי מלך, בסדר, טוב לכם. מזוועות העולם של ספר שופטים, רוצח שנשא של מלך. עמרי, ירובעם, עמרי עוד פעם, כן כתוב פעם. יואש! למה אין מלכות יואש? כי התליה הייתה שלטת! ולא צריך לעקוף אותה. יואש היה מלך נפלא. משיח השם, אני רוצה שיהיה משיח. אבל אם נלכו אותו למה? המצב על הפנים. כי התליה עשתה שם מה שהיא רוצה, הרגעה את כולם. כמו במלך כזה כזה. זה מלכות יואש. מי יודע מניחו? עזריה? לא מרשים בכלל. זה מה שהנביא אומר, אני לא יודע כל מה הנביא אומר. זה אמירה, והם ניחו שם את שאול, למרות שזה יפה, עוד פעם, זה פורמלית, זה בסדר גמור, אני מסכים איתך. הרי שמואל אמר נחדש המלוכה, אבל שמואל כתב והם ניחו, כדי שנלמד מזה, בלשון הקודש, שהנביא אומר, והם ניחו, נו, 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 נו. זה דומה לדברים קשים. טוב, עושים חגיגה. והם יוכלו את שאול לפני השם בגילגל, ויזבחו שם זבחים שלמים. הנה, פילי פלאים, נכון? אבל גם זה ביטוי ביתי. ויזבחו שם. כתוב עוד פעמי המתנך. יחזקאל עבודה זרה. ושופטים הבוכים. הבוכים, זאת אומרת, הבוכים שראינו כבר פעם כמה פעמים. פרק ב' פסוק בשופטים. אז הנביא רומז, כן, כן, הבוכים. הבוכים באים, ויזבחו שם נש. אז נכון, זה בסדר, קריבו קורבן, אני לא אומר, אבל הנביא אומר מילה דומה, לא סתם, לא סתם אומר פה ושם אותו מילה. אם ויזבחו שם, כתוב פה, ויזבחו שם, כתוב שם ופה. אז כנראה שהנביא רוצה שאנחנו נבין שיש קשר בין הדברים. כי למה? כי זה לא מגיע לעוצמה הנדרשת, כי שאול לא יצטרך את המידים הזה. אנחנו נפנים לכישלון שלנו מחכה בהמשך מעבר לפינה. שלון הראשון, השני והשלישי. ולא כישלון לא בחור טוב. צדיק עליון, ראיתם כמה 12 דברים טובים יש בו. חז"ל ספרו. יודעים לספור טוב. אין בעיה. אבל אנחנו צריכים לפגוש את הרמזים של הנביא, את האמירות של הנביא, על הקושי, על הקושי, בהמליכו, בהזבחו שם. זוכים שתמים. להשם. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. יופי, אנשי ישראל שמחים, נכון? אנשי ישראל זה ביטוי שמופיע בהתחלה על פרק זין על ידי שמואל הנביא רדפו אחרי פלישתים. כל אנשי ישראל. פעם השנייה אנשי ישראל מופיע מבקשים מלך. קיבלו מלך. אז הם שמחים את אותו. פעם הבאה פרק ויזיין פסוק נדבט, בוא תסתכלו מה כתוב שם. ויזיין פסוק נדבט. אנשי ישראל, הביטוי הזה, הכינוי שבו השתמש הנביא לאלו שסמכו עם המלך, נכון? סוף פרק ויזיין פסוק נדבט. וישובו, כן. ויקימו אנשי ישראל ביהודה והעריו וירדפו את פלישתים עד בוכה גיא, כשהר עקרון לפלוחה לפלישתים בדרך. מי עשה את הרדיפה הזאת, אתם זוכרים? שאול? מי עורר את אנשי ישראל לרדוף אחרי פלישתים? דוד, לא שאול. הם שמחים איתו, אבל עוד כמה חודשים הוא לא יודע להזיז אותם למקום שלה. זה מה שהנביא רומז. אם הנביא אומר, כל אנשי ישראל לרדפו אחרי פלישתים, לא בגלל שאול. ואת השמחה הזאת, לאן היא תגיע? אם כל אנשי ישראל ידעו לקבל משאול הנהגה לאומית, גבורה לאומית, ביטחון מהשם, זאת השאלה הגדולה, לא שסבכים או אוכלים מנגל, אז מה? חומה, אוכל מנגל.
שרואים פה כל אנשי ישראל זה לאפוק יהודה?
לא דווקא, אולי, אני לא חשבתי על זה, כי יכול להיות.
כי פה במלחמה...
נכון, אנחנו נקבל מיהודה, יכול להיות. אולי, אולי גם זה רומד מה שאמרת, שיהודה היא קצת בצד, יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות להסכים איתך. אבל העיקר החשוב מה שאמרתי, אנחנו לומדים הביטוי הזה, אנשי ישראל, כל אנשי ישראל דפו אחרי פלישתים משמואל יופי. באו לבקש מלך, על הכיפק. שמחים עם המלך? אז למה לא? אבל לא, 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 כי תסתכל מה, לאן הם יגיעו עוד כמה חודשים אנשים האלה. אותו ביטוי, אותו ביטוי קבוצתי. כל אנשי ישראל רודפים אחרי פלישתים, לא בגלל שאול. כי לא הוא יודע לעורר אותם. סמכו איתו. בקושי, בהתחלה לא כל כך. איכשהו הגענו ברוך השם לששמחים סוף סוף. שמחים, אחר כך הגיע הנאום של שמואל, בוא נראה פעם הבאה זה הוא קשה, אתם יודעים איזה? חשבון לא מדבר דוק, הוא לא עושה חשבון. אבל בינתיים, הסיכום הוא שלב האחר שלמדנו. כן, שלב הבא במלאכת שמואל, במלאכת שאול, מלחמה. הלכות מלאכים ומלחמותיהם. עכשיו הזה מראה לנו כמה העסק קשה. מצד אחד, המלחמה משדרת את מה שהיא צריכה לשדר. הקדוש ברוך הוא רוצה ששאול יבין מה אתה הולך לעשות. זה לא חוכמה אני לכם צ'יק צ'ק בפסוק אחד. זה לא חוכמה. זה חוכמה, אני לא מזלזל בזה, זה חוכמה גדולה פשוט. שינו את הקצינים בצבא, יסבירו לכם. זה קשה מאוד, קשה מאוד. אבל זה לא הנקודה. לא היכולת הלחימה הטכנית. כי שאול בא, אין לו בעיה, אין לו בעיה. שאול לא עמד מול גוליית 40 יום כדי לא ידע לי לכם. הוא ידע לי לכם! תראו איך הוא עושה את זה פה. וגם אצל המלאק, פוק 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 אומר את כולם. אין לא אומר, אין המלאק. פסוק אחד, 5 מילים, נגמר המלאק, מה הבעיה? אבל אחרי זה, הגג נשאר, זה נשאר. תראה, מה אמרתי, אמרו לי, לא יודע, דיברו איתי, העם אמרו לי. איפה אתה? איפה דבר השם? איפה הנאמנות? איפה ההנהגה? מה קרה לך? ולכן, הפסוק הבודד הזה שבו הוא נלחם, צ'יק צ'ק, אבל עדיין, מול המסר הברור מאוד והמחודד עד קט, עד כלות, שמלחמה היא על כבוד האומה שאפשר לבזות אותה. אתה צריך לעמוד על זה שם, אתה צריך להתעורר מזה. אתה צריך לעורר אותה מזה. כמו שעשה דוד שם בגוליית. מי האיש הזה? מה הוא חרב? מי הזה? אני גומר עליו. מה זה גוליית הזה? דוד מדבר ככה וכל המתלהבים. פתאום מנגינה חדשה שומעים. הרבים מהם עמדו שם אנשים, טוב, זה פרקיזן, לא עשו כלום. כלום. הרבים יום עמדו אנשים, לא עשו כלום, לא זזים, לא זזים. מגיע בחורות קצר, פתאום כולם נדלקים. הוא יודע לדבר אליהם, יודע להגיד להם, עם ישראל, מה פלישתים אחרי פלוקים אתם עומדים בשקט? מה? יאללה, קדימה. כולם רצים כמו נמרים. כי הוא יודע לעורר את ישראל. הוא יודע לגלות את הנקודה האלוקית שבהם, זה תפקיד המלך ישראל. לא לאיים עליהם שיעשו את הבקר שלהם בנתחים. אבל כשעושים את זה ככה, אז זה התוצאה. אז המלחמה היא מצוינת. אבל בסדר, אז עם ישראל מתחיל להתקדם לאט לאט. אבל לאט לאט, מאוד קשה. אז בהתחלה מתלהבים, רוצים להרוג אנשים. משהו לא, 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 לא הורגים, לא הורגים. טוב, אז שמואל, אז אם ככה, לפחות הגענו לשלב שאפשר להתקדם. כי אתם לפחות מכירים, תכניס בשטח, אתם מכירים את שאול, יאללה, נחדש את המלוכה. ממניחים אותו. זובחים שם. אנשי ישראל, הכל כאן רומז. זה לא יהיה פשוט. לא יהיה פשוט. ואני אומר, זה חורז את כל שמואל הלב. מלכות שמואל היא קשה, היא קשה מאוד, היא קשה מאוד. זה אמרתי לכם, מתחילת הסיפור. שמע בקולם. שמע בקולם, אמרו לו שם. אתה תלמד את זה. ילמדו את זה, זה לימוד עצום. זה לימוד עצום. לימוד עצום, יש ספר שמואל, זה לא ספר, זה ספר שמואל, שמואל אחד, אין שיש שני שמואל. ספר, חלק של שמואל א', הוא לימוד באופן, דרך השלילה, איך יכולה לבנות מלכות ישראל ואיך לא. ומה התוצאות, ומה ההדגשים, מה החסרונות, למה זה מביא, למה זה דומה, כל זה הנביא אומר לנו במילים פשוטות, ויסבחו שם, וימליכו. שישראל, אתה קורא הכל ברוך, אתה מבין איפה אתה נמצא? מה הנביא רוצה לרמוז לך פה? וזה ברור שזה ככה הסדר. לכן, המלחמה הייתה, היא עשתה את שלה, שאול הוא קר, ברמה לא מתבקרים אותו, יודעים מי זה שאול, כבר לא ישאלו מי זה שאול. גם שאול בנביאים, מי זה האיש הזה בכלל? מה ישענו זה? לא יושענו, תשועה גדולה, תשועה גדולה, הבינו. תשועה גדולה זה משפט שכתוב בישעיהו על העתיד לבוא. עד אגב, תשועה גדולה, מי שרוצה לדעת, כתוב אחר כך גם הפעם הבאה פה בספר הזה, פרק יתת פסוק, יתרו מה כתוב שם. סתם, גם אפילו זה הנביא רומז לנו. טוב, פעם השלישית זה ישעיהו על ימות המשיח. יתת פסוק, אומר, יונתן לאבא שלו. כן. למה אתה רוצה להרוג אותו? הוא עשה תשועה גדולה על כל ישראל. מי עשה תשועה גדולה? אני, לא, דוד, לא אתה עשית, דוד עשה. יונתן הבן שלו נותן תשועה גדולה למי? לדוד. לא לאבא שלו. כי התשועה הגדולה שלו היא עצורה, היא מסובכת, מרגישים כזה. לא ברור. אבל שמואל הוא עושה את שלו, הוא צריך להניק את עם ישראל. חבר'ה, חידוש מנוחה הולכים. אבל גם שמחדשים את המנוחה, אתה שומע? ככה, אתה ישר מרגיש. והפרק הבא, זה יותר קשה, שגילם שעות שמואל בפרק הבא, זה אתם יודעים, זה הפטרת איזה, כן. קורח, טוב.